בוקר טוב. חודש טוב. אתמול התחלנו את הנושא של מצוות מילה ביחס לבני אברהם וגם מילה ביחס לגרות. בגר שמתגייר והוא זכר כמובן, אז הוא צריך תפילה וגם מילה וגם קבל סולמיץ. אז אמרנו שייתכן שהמילה של גירוס איננה אלא סילוק מונע להפקיע שם אורל. דהיינו שהגירות של תפילה לא יכולה לחול באורל. לכן הוא צריך להסיר את האורלו, את האורלוס, כדי שהמילה תחול, זאת אומרת, כדי שהתפילה תחול. הגירות והכוח של גירות הוא מונח בפעולה הזאת של תפילה. אלא מה? יש כאן מעכב. מהו המעכב? האורלוס. אז אם הוא מסלק את האורלוס על ידי מילה, אז הוא יכול להתגייר על ידי תפילה. אבל עצם הפעילות כאן, זאת אומרת, הכוח הוא מונח במילה ולא במילה. אז חשבתי לעצמי, המושג הזה של סילוק מונע, מכאן הוא מגיע? הוא נפל מן השמיים? מה מקור אולי בשעס או אולי בראשונים למושג הזה של סילוק מונע, שיש משהו שמונע ואני מסלק אותו? אז עלה בדעתי אתמול, וניסיתי להספיק לראות את זה בפנים היום, הבוקר, כמה וכמה אולי סוגיות או מקורות למושג הזה של סילוק מונע. אחר כך נחזור לעניין שלנו של הלכה מורכבת. יש סוגיה במסכת בבא קמא, ונדמה לי שכל הנושא של קניינים הוא מאוד מאוד קרוב לנושא של סילוק מונע. הגמרא כאן בפרק הקונס קובעת שיש חיוב תשלמים להנאה. מה זאת אומרת להנאה? אם יש לראובן פרה והוא מוליך את הפרה למעלה ויש גדר, ופתאום הגדר נשבר, הפרה נפלה לתוך פרדס של חברו ואכלה פירות. אז הגמרא אומרת שבחי גבנה אין כאן שום פשיעה מצד בעל הפרה, אבל בכל זאת הוא חייב לשלם תשלומים. מה הוא משלם? תשלומי הנאה. אומרת הגמרא, אבל מה יהיה אם הפרה לא אכלה מהפירות של חברו, אלא שהיא נחבטה בקרקע ומחמת הפירות של בעל הקרקע, בעל השדה, הנפילה של הפרה לא גרמה לה שום הזק. כלומר, הפרה הפסידה את הזיקה את הפירות, אבל לא משום ש... ואם נבוא ונאמר שיש לבעל הפרה לשלם על הנאה, אין לחייב אותו על הנאת אכילת הפרה, כי הפרה לא אכלה את הפירות, אלא שהפירות הצילו אותה מחוותה. בוא נגיד בצורה קיצונית, שהבהמה הייתה נהרגת אילולי הפירות של חברו. האם גם על זה יכול בעל הפירות לתבוע תשלומי הנאה מבעל הפרה? אז הגמרא אומרת ככה, גמרא מאוד מאוד מפורסמת. הגמרא אומרת, יש לחלק בין אכילת פירות לנחבטה. למה? כי יש לנו מושג של מבריח ארי מנכסי חברו. כלומר, אם אני מונע ממך הפסד, אז אני לא יכול לתבוע אותך לשלם לי על מניעת הפסד. הגמרא אומרת שיתכן שאם אני משלם חוב עבורך, אז בחי גבנה ייתכן שאני כן יכול לתבוע ממך, משום שעשיתי את זה מדעת, אבל במבריח הרי, בחי גבנה של נחבטו, שבעל השדה מבריח הרי, ומונע ומציל את בעל הפרה מהפסד הפרה, הוא עשה זאת שלא מדעת, ולכן הוא לא יכול לתבוע הנאה מתשלומי הנאה. אבל לא ניכנס לכל הפרטים, כי לזה אנחנו צריכים לעיין בסוגיה בפנים. אבל כעיקרון, מהו ההבדל בין שני המקרים הללו, שני המושגים הללו? אם הפרה שלי אכלה מהשדה שלך, אז יש לי הנאה, ואתה כבעל השדה יכול, יש לך זכות לתבוע אותי בתשלומי הנאה הזאת. אבל אם השדה שלך הצילה את הפרה שלי ממוות, בוא נגיד, אני לא יכול לתבוע אותך לפי ספרה הזאת, משום שכאן השדה רק בגדר מבריח ארי. מבריח ארי, הכוונה היא שיש אריה שמאיים לתקוף, לאכול את השפסול, את הצון שלי, ומישהו בא ומבריח את הארי כדי להציל את הצון. אז הגמרא אומרת שעל קהי גבנה אני לא יכול לתבוע הנאה. דהיינו שיש הבדל בין הנאה שאני מקבל אותה, קיבלתי ממך הנאה, לבין לא קיבלתי ממך הנאה, אין לי פה דבר חדש שנתת לי, אלא הצלת אותי מהפסד, מניעת הפסד. אולי הסוגיה הזאת היא מהווה מקור למושג של סילוק מונע. דהיינו, יש הבדל בין הנאה חיובית שאני נותן לך לבין הנאה שאתה מקבל על ידי זה שיש משהו שמאיים על הממון שלך, ואני מסלק את האיום הזה ומציל את הממון שלך. עוד פעם בקניינים מצאתי אולי מקור לנושא הזה של סילוק מונע. יש בגמרא בגיטין בדף למד מושג שנקרא מכירי כהונה. מה פירוש מכירי כהונה? יש בעל הבית שתמיד נותן את התרומה שלו, הרי יש לו טוב וסנוע להחליט לאיזה כהן הוא ייתן את התרומה. הוא באופן מתמיד נותן את תרומתו לפלוני אלמוני, אדוני הכהן מסוים. אז בחי גבנה שאר הכהנים אינם יכולים לתפוס את התרומה, להקדים את אותו פלוני, כי הוא יש לו דין של מכירי כהונה. אומר רש"י, הם אינו רגיל לתת תרומות ומסרות אלא לכהן זה. הלכך, כיוון דמילתא דפשיטא היא דלידיד הוא יאהב להו, אסחי להו שער כהנים דתי הוא, והבי כמן דמותו ליודי דפלוני. אומר רש"י, יש מושג של הסך הדעת. אני מבין את רש"י כך, הרי תרומה היא ממון של שבט כהונה. מאז שהפרשתי את התרומה, התרומה לא שייכת בבעלותו של פלוני, של כהן מסוים, אלא לכל שבט הכהונה. אומר רש"י, בחי גבנה הרי יש לכל כהן מקצת בעלות על התרומה, כי הוא מועמד לקבל את התרומה הזאת. אז בחי גבנה אומר רש"י, איך הכהן קונה את התרומה בצורה כזאת ששאר הכהנים לא יכולים לתפוס את התרומה ממנו? אומר רש"י, כי הם אסחי הדתי, הם מסיחים דעת, אין להם שום תקווה לקבל את התרומה הזאת, משום שאף פעם הם לא קיבלו ממנו, מפלוני, את התרומה. הוא תמיד נותן לאותו כהן. אז נדמה לי שבהלכות קניינים, כאן אנחנו מגיעים לחילוק מאוד יסודי לפי רש"י. יש שני סוגים של קניינים. יש קניינים בהם אני מקנה את החפץ לך, ויש סוג של קניין, במכירי כהונה למשל, שאני לא מקנה את זה לך, הקניין הוא תוצאה שזה שכל האחרים, שגם הם שייכים לאותו חפץ, הם מסלקים את עצמם, וזה נקרא בלשון רש"י, אסכי עדתיים. אז שוב פעם, אולי דוגמה של סילוק מונע, כלומר, מה מונע מהכהן לקבל את התרומה ולקנות אותה בבעלות שלמה? האפשרות לכל כהן אחר להיות מתחרה, גם הוא מתחרה לקבל את התרומה הזאת, אבל ברגע שהוא מסלק את עצמו, ובמקרה הזה כל הכהנים כולם מסלקים את עצמם, אז יש בזה קניין שחל ממילא על ידי סילוק מונע. עוד פעם, אני מתחיל עם הנחה שאותו כהן שהוא מכיר כאילו הוא יכול לעשות קניין, אבל מה שמפריע לו לקניין שלו מלחול זה ארי, דהיינו אותם כהנים, שאר הכהנים, שגם להם יש אפשרות לשחות בתרומה הזאת. ברגע שהם מסלקים את עצמם, אז ממילא התרומה נופלת לתוך חיקו כאילו, והוא קונה על ידי סילוק מונע. המונע כאן הוא שאר הכהנים. אולי, אני רק מחפש מקור לשיטה הזאת של סילוק מונע. עוד אפשרות, כן.
כאשר אדם היורשים מחכים לדבר לגזל, כאשר הם לא יכולים להשיב את זה, אז יש להם קניין, כי זה מסלקים את המניה של והשבת, והשיבות לו. זה מה שאנחנו.
עוד פעם, מה הציור שלך? היורשים?
הגזלן.
הם ישו גזל.
היורשים
גזל. והם לא קונים, השאלה היא אם הם קונים או לא, ואנחנו אמרנו שכאשר לא יכול להשיב, לא מסלקים את השאלה, אז...
כן, אז זה דיברנו גם אתמול, מי שאתה היית פה אתמול?
כן.
בתשע, אני מתכוון?
כן.
אוקיי, בסדר, לא התכוונתי תשע ממש. לא, אני מתכוון לומר שגם יאוש אמרנו הוא סילוק מונע, דהיינו שיש לי שינוי השם, כפי שרב סולובייצ'יק הבין שהקניין של הגזלן מונח בשינוי השם, אלא מה, כיוון שהחפץ הוא במציאותו, הוא אותו חפץ ולא נשתנה כלום בצורת החפץ מבחינה פיזית, אז הבעלים עדיין תובעים את החפץ. ברגע שהם מתייאשים ואין תביעה, סילקתי את המונע. חשבתי אולי יש מקור למושג הזה של סילוק מונע בסוגיה של קניין דלת עמוס. אתם יודעים שחכמים תקנו קניין ארבע עמות. זה לשון הגמרא בדף יוד עמד א' במסכת בבא מציע. ארבע עמוס של אדם קונס לו בכל מקום. אז אם למשל אדם הולך ברשות הרבים ואיזה ציפור נופלת, הפקר נופל לתוך דלת עמותיו, רדיוס של דלת עמות, אז הוא קונה לו. אומר רש"י, קונות לו אם יש סביבותיו, דהיינו תוך דלת עמות, דבר הפקר, אין אחר רשאי לתופסו. מה הוסיף רש"י כאן? אין אחר רשאי לתופסו. לכאורה זה מיותר לחלוטין. אני מבין טוב טוב שכיוון שחכמים תקנו קניין ארבע אמות, אז ממילא אם הוא קונה בקניין דלת עמוס, אז אין אחר יכול לתפוס אותו. למה? כי אז הוא עובר על איסור גזל, אמנם גזל מדבריהם. ייתכן, אני לא יודע אם לזה התכוון רש"י, נשאל אותו, אם ירצה השם, אבל רש"י מוסיף את המילים הללו כדי להסביר איך הקניין הזה פועל. הקניין של דלת עמות שונה מכל קניין אחר, לא רק, לא זו בלבד משום שהוא קניין דרבנן, אלא בעצם טיבו של הקניין. למעשה לא עשיתי שום קניין בחפץ הזה. אולי רש"י מתכוון לומר שכיוון שזה חפץ של הפקר, אז כולי אלמה יכולים לזכות בהפקר, גם אני יכול לזכות בהפקר, אלא יש לי הרבה מתחרים. ברגע שהם מסתלקים מכאן, דהיינו שאין להם זכות לתפוס את החפץ, ממילא הוא קנוי לי, כי גם לי יש קניין על הפקר. אז רשי מתכוון לחדש פה עצם גדר של קניין דלן אמות מדרבונן. איך תקנו חכמים, איך הקניין הזה פועל, מהו המקניזם שעל ידו הקניין פועל? אומר רשי שכיוון שאחרים לא תופסים את החפץ, למה? כי חזל תקנו שאין להם רשות להיכנס לדלת עמותיו לתפוס את החפץ, ממילא אני מסלק אותם, ועל ידי סילוק המונע הוא קונה את החפץ מן ההפקר. ואם נצרף את הרשי הזה לרשי במסכת גיטין של מכירי כהונה, אז יש כאן הגבלה מסוימת. בשני המקרים הקניין חל לא באופן חיובי אלא מחמת סילוק המונע בלבד. חשבתי אולי עוד מקור למושג הזה של סילוק מונע. כל סוגיה צריך ללמוד אותה בפנים, כמובן. אני רק בתור הקדמה לנושא הזה. יש כאן סוגיה בפרק יש נוכלים של רוי ומוחסוק. הכוונה היא כך. יש לפעמים שהירושה מוגבלת לתנאי מסוים. היורש אינו יורש את המוריש באופן אוטומטי, וזה נקרא ראוי. מה זה ראוי? ראוי זה ממון שראוי להיכנס לרשותו של המוריש, של האבא, אבל במותו של האבא, בשעת מותו, לא היה הקניין הזה חל. זה נקרא ראוי. מוחזק, הכוונה היא שיש כבר קניין גמור ושלם לאבא לפני מותו. אז למשל בדין של בכור, שבכור יורש פי שניים, אז הגמרא לומדת מפסוקים כאן שאין הבכור יורש אלא מן המוחזק ולא מן הרוי. שואלת הגמרא, ומהי הדין בחי גבנו שהאבא בחייו הלווה כסף לאותו לווה ויש ללווה קרקע משובדת למל ולאבא? עכשיו, האבא מת לפני שהוא גבה את החוב. היורשים גבו את החוב של אביהם על ידי שיבודים וקיבלו את הקרקע הזאת. האם הקרקע הזאת מתחלקת פי שניים לבחור? דהיינו, האם יש זכות של פי שניים לבחור מדין מוחזק? או שמה אין כאן דין של מוחזק אלא רוי, משום שהאבא לא גבה את החוב בחייו. והגמרא כאן מביאה מחלוקת בין רבא לבין רב נחמן. רבא אומר גובו קרקע, יש לו לבחור פי שניים. ולמה? אומר רשי, יש לו פי שניים משום שזה נחשב כמוחזק. כיוון שיש לאבא, למלווה, שיבוד בקרקע של הלווה, הקרקע של הלווה היא כבר מוחזקת בידו של המלווה. אז אין חינמי, הגמרא כאן דנה, אני חושב, מבחינת הלכס שיבוד, זאת אומרת, מה הגדר של שיבוד? לא ניכנס לזה, זה כבר נושא בפני עצמו. אבל עקרונית חשבתי שהגמרא מתכוונת לומר פה שייתכן שמוחזק, הכוונה של מוחזק אינה קניין גמור ושלם, אלא ייתכן שיש קניין מסוים שהוא לא קניין, הוא קניין ולא קניין, הוא בין השמשות הזה, וזה מספיק להפוך אותו למוחזק. וייתכן ששיבוד קרקע נכנס לגדר הזה של קניין שהוא אינו גמור. אז מה ההבדל בין קניין גמור לקניין שאינו גמור? בקניין גמור אני עשיתי מוחזקות, אני עשיתי קניין באופן חיובי בחפץ. קניין שאינו גמור הוא קניין שייתכן שאולי אני אוכל לגבות אותו, אבל עוד לא קניתי אותו. אלא מה הקניין שלי, המקצה הקניין שיש לי בשיבודים, הוא העובדה שאחרים לא יכולים להפקיע אותי ולמנוע ממני מלבצע ולהוציא לידי פועל את הזכות שלי, את השיבוד שלי לגבות את החפץ. כלומר, עוד לא עשיתי קניין חיובי, אבל השיבוד השיבוד משיג מטרה מסוימת להפקיע אחרים מהחפץ הזה. כלומר, הקניין שלי, המקצת קניין שיש לי, הוא על ידי זה שאני סילקתי את האחרים מהקרקע הזאת. ואפילו אם הלווה ימכור את הקרקע, עדיין יש לה מלווה זכות להפקיע את הקרקע מבעלותו של הקונה, מחמת השיבוד שיש לו בקרקע. אולי זה גוף, אולי דוגמה של קניין שאינו קניין, אבל הוא קניין מחמת סילוקם של אחרים. כי בכל חפץ אני לא יכול לתבוע בעלות על החפץ, כי כל אחד יכול להיות בעלים על החפץ. אבל ברגע שאני אומר שאף אחד לא יכול להפקיע את זכותי לקבל את החפץ, זה כבר הופך אותי להיות מוחזק בחפץ, אמנם לא ביילוס גמורה, אינני יודע למשל אם המלווה גובה גם את הפירות של הקרקע מהלוקח. אתם מבינים למה אני מתכוון? כלומר שבח, אינני יודע, ייתכן שזה לא שלו, כי כדי לקרות שבח ייתכן שאני צריך קניין גמור באופן חיובי, אבל לפחות לגבי הדין המסוים הזה, שזה לא רוי, אלא שזה מוחסוק, בדין הירושה, ייתכן שהקניין המקצתי הזה הוא מספיק קניין בזה שסילקתי את האחרים ויש לי זכות בלעדית לזכות בקרקע הזה. אז אם אני אשאל אתכם שאלה כזאת, למה יש יותר כוח? אם אני שם שני דברים על המשקל. מצד אחד יש לי הנאה חיובית, הבהמה שלי אכלה את הפירות של הפרדי שלך. מאידך, יש לי הנאה מכוח מניעת הפסד, בזה שאתה מבריח ארי והצלת את הפרה שלי ממוות, מהזק. בשני הדברים האלו על המשכן, לאיזה יש יותר כוח? מה הייתם אומרים? אתם לא מבינים את השאלה שלי, כי היא לא מספיק, לא מנוסחת בצורה ברורה יותר, אבל...
אכילה.
אכילה, לא? כי אכילה היא בעצם הנאה שיש לי בידיים, היא הנאה ממשית. אז חשבתי לעצמי, ייתכן שיש בשטחים מסוימים של ההלכה, בתחומים מסוימים, שזה פונקפקט. שעד הרב, לסלק את המונע הוא יותר חזק מלקבל הנאה. אוקיי, יש לי רק דוגמה אחת, אבל אני בטוח שאם יש דוגמה אחת, יש אלף דוגמאות. יש איסור מלאכה בכל המועד. אם זה דורייתם, זה דרבנן, לא ניכנס למחלוקת העצומה הזאת. אבל יש היתרים לעשות מלאכה בכל המועד, בתחילת מסכת מועד קודם. אז הראשונים והפוסקים מחלקים בין שני מושגים שונים. במה דבר אמרו, מתי משום דבר עובד מותר לעשות מלאכה בכל המועד? למשל, אדם שהולך לעבודה בכל המועד, על מה הוא מסתמך? על דין של דובר עבוד, כן, יש כל מיני כללים והתרים של חול מועד. אז יש הבדל בין דבר כזה. אם יש לי למשל שדה, ויש לי פירות שגודלים בשדה, אם אני לא אעשה את המלאכה, הפירות יפסדו, יעבדו. או שאם אני עושה את המלאכה הזאת, אני יכול להרוויח יותר. אז הפוסקים מחלקים בצורה יסודית בין שני מושגים. יש מושג של רווח, ויש מושג של מניעת הפסד. אולי במקרה הזה סילוק מונע הוא יותר חזק מהנאה חיובית. אינני יודע, אולי זה דרושה בשביל לפני מוסף, אני לא יודע. אבל חשבתי לעצמי, שאם אני ארוויח משהו, זה כבר קניין חיובי. אז למה לשם תוספת רווח אסור לי לעשות מלאכה? ההתר של מלאכה בכל המועד הוא דווקא כדי למנוע הפסד. אז בנוגע למבריח הרי, אני אומר שמבריח הרי הוא פחות דרגה, הוא נחוז דרגה מאשר הנאה חיובית. כי בהנאה חיובית אפשר לתבוע אותך לשלם לי עבור העלאה, אני לא יכול לתבוע אותך במבריח ארי. אבל כאן אני רואה שמבריח ארי הוא יותר חזק, משום שזה נקרא דובר עבוד, להתיר מלאכה בכל המועד. אז זה נושא בפני עצמו, מה יותר חזק פה, מניעס הפסד, שהוא בעצם סילוק מונע, או הנאה חיובית. אולי יש בזה נפקמינו לגבי מודר הנו מחברו. פה הייתי אומר שזה ממש דומה לסוגיה של בבא קמא של הנו, שאם מדובר שאני מודר הנאה מחברי, אז הוא לא יכול לתת לי הנאה, ואם הוא מונע ממני הפסד, אז ייתכן שאין בזה עבירה של מודר הנו. אוקיי, כדאי לעיין בכל הסוגיות. עכשיו על דרך אגדתו קצת. אתם יודעים שאני אוהב גם אגדתו. אז יש חידוש מאוד מעניין של הבריסקרוב. חבל שאין לי הגדה של פסח. אז יש פה הגדה? אולי נמצא. יש כאן ציורים מאוד יפים. מי זה שרב צ'ייט? אז כתוב כך, אם אני אמצא אותו, אני מוצא הרבה ציורים ואין פה הרבה טקסט. אוקיי, אז אני אגיד זה בעל פה, ואם אני אמצא את זה או מישהו אחר יעשה לי את התורה הזאת. לפיכך אנו חייבים להודות להל וכו' וכו' על אשר הוציאנו מעבדות לחירות. מה כתוב שם?
היא שם דן?
לא. בסוף מגיד, אני... תניאל, תעשה לי טובה, אני לא אכפת. זה פה באיזשהו מקום. לפיכך אנחנו חייבים להודות להל, לשבח וכו' וכו'. שהוציאנו מעבדות לחירות, משיבוד לגאולה, מיגון לשמחה, ומהאבל ליונטף, ומהפלו ליאור גודל. אומר בריסקרוב, לכאורה יש כאן שני דברים שונים בקבוצות האלו, בסוגים האלו. It's not symmetrical. הוא אומר ככה, מדובר פה מיגון לשמחה. אומר בריסקרוב, מיגון לשמחה, הכוונה היא מההפך, מדבר שלילי לשמחה לדבר חיובי. או למשל, מאבל ליונטף. היה יכול להיות מאבל להפסק האבל, אבל הפסקת האבלות, אבל כתוב פה ביונטף. מאפלו, איך כתוב? לאור גודל. לא כתוב מאפלו לאור, אלא לאור גודל. אז תמיד אני הולך מן הקצה לקצה. שואל הבריסקרוב, אבל כאן כתוב מעבדות לחירות. מה זה חירוס? חירוס זה הפסק של העבדות. כלומר, כאשר העבדות נסתיימה או נפסקה, אז ממילא הוא בן חורין. אז כאן זה לא מקביל מן הקוצר לקוצר, מהשלילי אל החיובי. אומר הבריסקרוב, אנחנו לא מבינים מה זה חירוס. חירוס, אומר, זה לא רק סילוק מונע, זה לא רק סילוק העבדות. אלא אומר הבריסקרוב, חירוס זה מציאות חדשה בפני עצמו. הוא קורא לזה פטוס הנפש. והכוח הזה של חירוס, של פטוס הנפש, יוצר מצב כזה שכלל ישראל לעולם, לאחר יציאת מצרים, לעולם לא יכולים להיות עבדים. אפילו אם הם יהיו עבדים, הם לא יהיו עבדים. כי מבחינת הנפש, כאן קרה משהו דרמטי ושינוי מהותי בנפש, להפוך את הנפש של כל אחד בישראל לבן חורין. אז אני רק אומר שאולי על פי אגדתו, גם כן אפשר למצוא מקורות להבדל בין דבר חיובי לבין סילוק מונע. אם כן, כשאני מפקיע עבדוס, אז בדרך כלל להפקיע עבדוס זה דוגמה קלאסית של סילוק מונע. לא נוצר פה דבר חיובי. אומר הבריסקרוב, כאן יש דבר חיובי. Okay. I don't know if you have any time, but for the fact that for me, it's a big deal. What else is there? Okay. אז אתמול דיברנו בריחות על קניון שינוי מייסר, קניון שינוי שם, כל אחד מרקדית לי, רבו ורב יוסף. עוד לא דיברנו על המושג של יאיוש קוני, אבל אם ירצה השם, עוד חזון המועד. אולי מחר, בסוגיה מאוד מאוד מורכבת בבובה כמה סמך ווב, יאוש ושינוי רשוס. יאוש ושינוי רשוס זה משהו אחר, כי בעצם היאוש הוא זה שגורם את קניוני הגזלו, אבל רק בשביל הקונה ולא בשביל הגזלון עצמו. אוקיי, נשאיר את זה בלי נדר למחר, כי כדאי להיות שקוע בסוגיה הזאת. יש לי פה חקירה בעמוד 124, האם יש כאן הלכה מורכבת? כי יש כאן פעולות שונות, או דילמה, כל פעולה עומדת בפני עצמה, ואינה תלויה בחברתה. אז אין לי פה הלכה מורכבת. דוגמה קלאסית, ספירת העומר. בספר החינוך, הוא מביא מחלוקת ראשונים, מה הדין אם הוא שכח יום אחד? אם אני אומר שיש כאן הלכה מורכבת, דהיינו מצווה אחת של 49 ימים, אז הוא הפסיד, הוא פספס, אין לו 49 ימים. אבל אם אני אומר שכל יום מהווה מצווה בפני עצמו, ואין כאן הלכה מורכבת, הלכה מורכבת מפעולה אחת, היינו הספירה שאני הולך לספור אותה. אז ממילא, אפילו אם הוא שכח, יכול להמשיך ולקיים את המצווה. חשבתי אולי יש עוד דוגמה קלאסית של דבר כזה, למשל תפילין של יד ותפילין של ראש. איך אתה מונה אותם במניין המצווס? יש ראשונים שמנעו אותם כמצווה אחת. ורב סלוויצ'קה היה תמיד אומר שמי שמותר בתפילין, גם יש לו תפילין על יד וגם יש לו תפילין על ראש, אז יש קיום מיוחד של שני הדברים יחד. ולפי שיטת הרבה ראשונים, הוא מברך רק ברכה אחת. אמרתי לכם פעם, אני אף פעם לא בירכתי על מצוות תפילין, לא זכיתי לברך את הברכה הזאת בחיי, כי לא זכיתי להשיח דעתי להפסיק בית תפילין. אל תפסק פלסוטה, זה לא כדאי לתת עין הרע בדבר הזה. מסתום אני מתאר לעצמי שאתם נוהגים לברך שתי ברכות, לא? גם ברכה אחת?
חבל.
אז זהו, חבל. אז איך בינוייך את החבל? אז זהו, עשר חסידים זה מצוי מאוד. על כל פנים, איך אפשר לברך ברכה אחת על שתי מצוות? אלא הכוונה היא שיש קיום משותף לשתי התפילין האלה. אבל הגמרא אומרת במפורש במסכת מנחס שזה לא מעכב את זה. אם יש לך תפילין של יד, אתה מניח של יד. יש לך של ראש, אתה מניח את של ראש. אז מבחינה זאת יש למנות אותם כשתי מצוות שונות. אז שוב פעם השאלה היא, האם יש כאן הלכה מורכבת? והתשובה היא מורכבת, משום שאין אוכנם, יש הלכה מורכבת ואין הלכה מורכבת. כי ודאי וודאי כל תפילין הוא מצווה בפני עצמו, ויש כאן רק פעולה אחת של המצווה. אבל מאידך, יש כאן קיום משותף של הרכב של תפילין של יד ותפילין של ראש. או דלת אמס. סליחה, דלת אמס. דלת אמס דיברנו לפני כן. אני מקווה דלת קוסוס בליל פסח. שהגמרא אומרת כל כוסו וכוסו מצווה בפני עצמו, ומכל מקום יש מצווה של דלת כוסות. אז יש כאן שני קיומים. יש קיום של כל כוס בפני עצמו כהלכה בלתי מורכבת, מצווה בלתי מורכבת. יש גם קיום של מצווה מורכבת כאשר יש לו את ארבע. בנוגע לדלת מינים של לולוב, אין ספק שאין לי כאן הלכה מורכבת, יש לי רק פעולה אחת של דלת מינים. או למשל בציצית, אין לי אלא מצווה אחת, אלא אני צריך לשים ציציות בכל ארבע כנפות. אז כאן ודאי וודאי אני מונה אותם כמצווה אחת. כאן יש לנו חידוש לגבי שלושת הרגלים. כי לכאורה כל רגל הוא קיום בפני עצמו. מה הקשר בין פסח לשבועות, שבועות לסוכות וכו' וכו'. רב סלוויצ'יק היה טוען שלמרות שיש בכל רגל, רגל ורגל מצווה מיוחדת, אבל יש גם קיום או תלות מסוימת לכל הרגלים גם יחד. והוא מביא על זה ארבע הוכחות שונות. נתחיל מהסוף. זוהי ההוכחה הפשוטה ביותר. התור תמימה, רב אפשטיין כתב ספר שנקרא, איך זה נקרא? מקור ברוך, אני חושב, אם אני לא טועה.
מקור.
אז מה שהוא אוהב לעשות, אני חושב שרב ברל וואן יאהוב את הגישה הזאת, מה שהזכרת לפני כן, שמבחינה היסטורית היו כמה טעויות בנוסח התפילה שנכנסו על ידי כל מיני מדפיסים ומעתיקים במשך השנים. זה השנית שלו, הוא אוהב את הדבר הזה. אז הוא טוען, המקור ברוך, שיש טעות בנוסח שלנו. בתפילת מוסף, בכל שלושת הרגלים, כתוב בחתימת הברכה, ברוך אתה השם, מקדש ישראל, וזמנים. אז הוא טוען שזה טעות של המדפיס. כי הוא העתיק את זה, היה כתוב בסוגריים זמנים, והכוונה הוא, שאתה תוסיף את השם של הרגל, אם זה פסח, חג המצוות וכו' וכו', והוא רשם את זה ודפיס את זה כזמן. אז רב סולובייצ'יק תקף את זה מאוד. הוא לא אהב, רב סולובייצ'יק לא התלהב מלשנות נוסחאות. הוא טען שאין כאן שום תוס, אלא כל הזמנים מקודשים בקדושה אחת. אז הוא הביא ראיה מהרמב״ם. הרמב״ם במניין המצווס מונה את כל שלושת הרגלים יחד ועושה את הדבר הזה שלוש פעמים, לא שלוש פעמים ושלוש רגלים, אלא שלוש פעמים הוא מצרף את כל שלושת הרגלים יחד. א', במצווה של עלייה לרגל, אין כאן עלייה לרגל לפסח ועלייה לרגל לשבועות וכולי, אלא עלייה לרגל מצווה אחת. מצוות חגיגה שיש לכל רגל חיוב קורבן חגיגו, וגם מצוות שמחו ושמחתו בחגיך. שנית, יש לו סוגיה במסכת ראש השונה, אוקיי, זה צריך עיון גדול, אני רק אומר את זה באופן שטחי, אבל אם תרצו, אז זה מופיע בשיעור מוזיך הממורי, אז בלי נדר אני אביא את זה ונצלם את זה. רב סולובייצ'יק מוכיח בעריכות גדולה, זה תלוי בכל הסוגיה של קידוש החודש, שאם מקדשים את אחד משלושת הרגלים, אז ממילא על ידי הקידוש הזה חל לגבי כל שלושת הרגלים יחד, כמו מועד אחד, מערכת קדושה של שלושת רגלים. והוא הביא עוד הוכחה מהסוגיה בסוף מגילה של קריאס התורה, שיש קריאס התורה משותפת לכל שלושת הרגלים, משום שהקדושה היא קדושה אחת. וזה ראיתי גם, אני לא זוכר איפה, באחד ממפורשי המיקרו, שבפרשס אמור התורה כללה את כל הרגלים יחד בפרשה אחת, משום שיש להם קידושה אחידה שכוללת את כל שלושת הרגלים. עכשיו במעשה גירושין לכאורה יש לי דוגמה קלאסית של הלכה שאינה מורכבת, כי מהו מעשה גירושין? נתינת הגט ונוסן ביודו. רב סולובייצ'יק חידש שגם כתיבת הגט היא חלק ממעשה הגירושין. דהיינו שיש שתי פעולות שביחד מהוות מעשה גירושין. כמו שאמרנו שלפי דעה אחת בספר החינוך, אז כל 49 ימים של ספירה ומצווה אחת, גם כסיבס הגט וגם מסירס הגט, הם שניהם פעולה אחת מבחינת התהוות הגט, הגירושין. ואיך הוא מוכיח דבר כזה? איפה ראינו קשר שמקשר את כתיבת הגט לנתינת הגט? הבריאות. כי בפשטות הייתי אומר שכתיבת הגט אינה אלא הכשר הגט. הוא לא שייך למעשה הגירושין, אלא המעשה הגירושין הוא לתת גט. אז הוא צריך לכתוב את הגט. אז קודם כל רב סולובייצ'יק מביא את שיטת הרמב"ם פרק ג' הלכות גירושין, שיש מה שנקרא ביטול הגט לפני מסירתו. שואל רב סולובייצ'יק לפי הרמב"ם שהבעל יכול לבטל את הגט, מה שייך ביטול הגט? מה הוא עושה לגט? בחומץ דיברנו באריכות, מה זה ביטול חומץ? הפקוע שם חומץ באריכות על הרמב"ן בתחילת פסוק. מה זה ביטול גט? אומר רב סולובייצ'יק, הכתיבה של הגט התחילת נתינתו, זאת אומרת הוא שלב פעולה ראשונה בנתינת הגט, ומי הכתיבה צריך להיות קשר לנתינת הגט. מה מקשר בין הכתיבה של הגט לבין נתינת הגט? הלשמוע שחל בגט, כי גט הוא שונה מכל שאר שלבות, ואם גט נכתב שלא לשמוע, אז הוא פסול, הוא בטל ומבוטל. אז ברגע שהבעל מבטל את הגט והוא מצהיר אינני מעוניין בגירושין, אז בחי גבנה הכתיבה של הגט אינה מצורפת למסירת הגט. או למשל, יש בגמרא במסכת גיטין חוף א' דין של מחוסר קציצה, דהיינו שהוא כתב את הגט על מחובר לקרקע ואחר כך הוא קצץ את הגט. הגמרא אומרת שלמרות שהוא מסר לה את הגט בשעה שהוא היה תלוש מן הקרקע, בכל זאת הגט הוא פסול משום שהוא נכתב על מחובר לקרקע ואינו עומד לנסינו. כלומר הגמרא אומרת שהכתיבה צריכה להיות כתיבה בחי גבנה שהיא אומרת לנתינה, ראויה לכתיבה לנתינה. אחר כך יש לו שיטה בתוספות בגיטין דף עין, שאם הבעל השתתה בין כתיבת הגט לבין מסירת הגט, למרות שהוא חזר להיות שפוי בדעתו בשעת מסירה, אם הוא היה שותה בשעת מסירה, אז זה הגט מקליבס. אתם שמעתם על הגט מקליבס, אז ודאי שהגט הוא פסול. אבל מדובר שהוא היה שפוי גם בשעת כתיבה וגם בשעת נתינה, אלא באמצע איתם חולם, איתם שויטה, הוא היה שותה. והגמרא אומרת לפי תוספות, כי התוספות הבינו שהגט הזה הוא פסול מדורייתא. שואל רב סולובייצ'יק מדוע? אלא התשובה היא שכתיבה היא חלק ממעשה הגירושין. ואיך אני מצרף את הנתינה, את הכתיבה לנתינה? כי הבעל הוא ראוי לתת את הגט מתחילת כתיבתו ועד מסירתו.
זה גם בלשמה?
גם בלשמה, גם קשור ללשמה. כמו שאמרנו שהלשמה צריך לקשר, גם כמו שאמרנו שהלשמה מצרף את הכתיבה והמסירה, אז גם השוטה שהוא לא מסוגל לחשוב מחשבת לשמה, אז הוא מפקיע את הצירוף בין כתיבת הגט לבין נתינה.
אבל זה תחת הקטגוריה של
לשמה. כן, אני חושב. זאת אומרת, השאלה אם הוא צריך, אחרי שהוא משתפר, האם הוא צריך לכתוב גט מחדש? אני חושב שכן, עד כמה שזכור. העומר ושתי הלחם, לכאורה אין כאן הלכה מורכבת. העומר מתיר את החדש בגבולין, כן, בגבולין. ושתי הלחם מתיר את החדש במקדש. אין לזה קשר אחד לשני. אבל המשנה אומרת, מה הדין הוא הביא קורבן מנחה בדיעבד, הוא הביא קורבן מנחה מן החודש לפני שתי הלחם, אז הגמרא אומרת שהמנחה היא כשרה. אבל אם הוא הביא את אותה מנחה לפני העומר, המנחה היא פסולה. אז יוסי ורבי טרפון וקרקשלי, רבי טרפון הוא היה גדול הדור, ישב והתקשה בזה, מה בין קודם לעומר לאחר העומר? מה הקשר בין העומר לבין המקדוש, לבין ההכשר, הכשרות של המנחה? הרי כשרות של המנחה היא תלויה בשתי הלחם. אז אם הוא הביא את המנחה לפני שתי הלחם, אז ממה אפשר? או שאתה אומר שזה לעיכובו, כי הוא עבר לאיסור של חודש, או שאתה אומר שזה לא מעקב. אבל מה זה משנה אם הוא הביא את הקורבן הזה לפני העומר? אז רבי יהודה, מי זה היה? נחמיה בר יהודה בא לתרץ את השאלה, את הקושה הזאת של רבי טרפן. מה לשון של הגמרא? קודם שתי הלחם הותר מכלולו אצל הג'וד, תומר לפני שתי הלחם, סליחה, תומר לפני העומר שלו, הותר מכלולו אצל הג'וד. אז הרשב"א בחידושיו שואל, מה זה הותר מכלולו? ההותר מכלולו של העומר הוא שייך לאכילת הג'ות, לא לאכילת הקדש. לגבי אכילת הקדש, לא הותר האיסור הזה עד שמביאים את שתי הלחם. אז מה אתה אומר שהעומר מתיר מכלולו את האיסור של חודש למזבח? אומר הרשב"א בחידוש הרשב"א, זה נקרא סוף הזקנים על על קודשים, שכנראה שיש איסור חדש שאוסר גם להג'ות וגם למזבח. מה שהתורה קובעת שהעומר מתיר, העומר מתיר הן לגבי אכילס הג'ות והן לגבי אכילס מזבח. זה נקרא הוטה מכלולו. מה בין קודם לעומר ללאחר העומר? קודם עומר הוטה מכלולו. למה? כי חלק מהאיסור לגבי המקדוש, לגבי המנחה, כבר הוטה. מה שאין כן החלק השני, שאני זקוק לעוד מתיר, דהיינו שתי הלחם, זה לא הוסר. אז ברגע ש... אז בכוחו של איסור חורש להפקיע ולפסול את המנחה, ולחייב אותו להביא חזרה מנחה אחרת. אבל יש דין של הוטה מכלולו. כשחל אחד מהמתירים לגבי מזבח, כלומר התורה אוסרת לגבי מזבח גם לפני העומר וגם מחמת שתי הלחם. יש כאן שני מתירים ושני אוסרים. כשאני מפקיע את האיסור האחד, אז ממילא הוטה מכלולו. אז יוצא שלפי זה עומר ושתי הלחם הוא הלכה מורכבת לגבי היתר מנחה מן החודש. אוקיי. אז מה שנשאר לנו זה שתי מלאכות מהלמדת מלאכות, מלאכס כסיבה ומלאכס מכה בפטיש. בואו נתחיל עם מכה בפטיש. רש"י במסכת שבת קופי, זדענו בתחילת פרק הבונה, רש"י אומר שמה זה מכה בפטיש? שהוא לוקח פטיש, מפוצץ בו את האבן מן הסלע. הרי איך אפשר לפוצץ אבן מן הסלע? יש לך סלע, אז תיקח פטיש, מה, אתה תוכל לפוצץ את האבן? אומר רש"י, לאחר שחצב את האבן סביב ומבדילו מן ההר קצת, כלומר הוא התחיל להבדיל את האבן על ידי חציבת האבן מסביב, אז הוא קצת מובדל, אבל עדיין האבן רופפת שם, היא עדיין תלויה ועומדת. אז מה הוא עושה? הוא לוקח מכה בפטיש, הוא מכה במכה גדולה, והאבן מתפרקת ונופלת. זהו גמר מלאכה של חוצבי אבן. וכל הגומר מלאכה בשבס חייב משום מכה בפטיש. לא ניכנס לאב ותולדה כרגע, אבל... אז נדמה לי שיש ברש"י הלכה מורכבת. מה זה מכה בפטיש? מכה בפטיש, הכוונה היא שלכל מי שעושה מלאכה, אז יש כמה וכמה פעולות שעד שהוא לא עושה את כולם, הן שייכות לסדרה מסוימת, ושהוא משלים את הסדרה, זה נקרא מכה בפטיש. הפעולה האחרונה בסדר של פעולות, היא מוגדרת כמכה בפטיש. אלא תשאל אותי, הרי ייתכן שיש אלף פעולות עד שאני מגיע לסוף למכה בפטיש, אז איך אני מגדיר מכה בפטיש? אומר רש"י, זה תלוי במה אתה פועל כאן. מה התפקיד שלך בתוך המערכת הזאת? אני אתן דוגמה למה אני מתכוון. למשל בייצור מכוניות, אז יש שורה אחת של עובדים שעובדים על הצמיגים, ויש שורה אחרת של עובדים שעובדים על גוף הרכב מבחוץ, ויש כאלו שעובדים על, אני לא יודע, הקרבורטור ועל המצבר ועל כל זה. אז יש פה באוטומיישן, יש כל מיני פועלים, יש אחד שפועל בתוך שורה אחת של פועלים למטרה זו. אז אני לא קובע מכה בפטיש כאשר הוא עושה את המכה האחרונה שיוצרת לי את הרכב. אלא אומר רשי, זה תלוי מהו העבודה שלך. אם אתה פועל והתפקיד שלך הוא כך וכך, כגון חוצבי אבן, אז בחוצבי אבן, החוצב את האבן מן ההר, אין גמר פעולתו עד שהוא לוקח מהפטיש ונותן מכה גדולה כדי לפוצץ את הסלע. כמו שרשי אומר, מכוש האחרון, אומר רשי, מכה גדולה שהיא מתפרקת ונופלת. אז המטרה של החוץ והעצם היא כדי להפיל את האבן מההר. אותה פעולה שהוא עושה לבסוף, היא מוגדרת כמכה בפטיש. אם יהיו פועלים אחרים, אז גם לגבי אותם פועלים אני אגדיר מהו המכה בפטיש לגבי הפעולה הזאת. Okay. עכשיו לגבי מלאכת כתיבה, שוב פעם בפרק הבונה בשבת אף ג', הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי שמעון וחכמים. במה מדובר? הוא כתב, הוא התכוון לכתוב שמעון, והוא כתב שמם, שם משמעון. האם הוא חייב, בוא נגיד, קורבן חטאת, אם הוא עשה את זה בשוגג? חכמים אומרים שהוא חייב, ורב שמעון אומר שהוא פטור. הרי יש כאן פלא, אני לא מבין שיטת חכמים. רבי שמעון צודק ב-100%, הרי מלאכת מחשבת עושה בתורה, הוא התכוון לכתוב שמעון. מה נשאר לו? שם. אז למה הוא חייב? חכמים צודקים, הוא צריך להיות פטור. אז רשי אומר שבכוונת שמעון יש בעצם שתי כוונות. יש לו כוונה לחטיבות קטנות יותר, לאותיות קטנות, ויש לו כוונה לחטיבה גדולה, לשם שמעון. אבל הכוונה של שמעון, לפי דת חכמים, דיר רבי שמעון, לא קשור, כן? אז הכוונה לשמעון כוללת גם כוונה לשם. ומבחינה זאת הוא יהיה חייב במלאכת כתיבה, ולכן הוא חייב חטאת. אז אם כן, רשי קובע שמלאכת כתיבה היא בעצם הלכה מורכבת. כי אני לא רואה את התוצאה הסופית כפעולת הכתיבה. התוצאה הסופית לא קובעת את פעולת הכתיבה. דהיינו לומר שמכיוון שהוא התכוון לתוצאה מסוימת, להשיג מטרה מסוימת, אז אותה מטרה קובעת מלאכת כתיבה. לגבי אותו יהודי, הוא התכוון לכתוב שמעון. אז אם כן, הכתיבה שלו היא כתיבה של שמעון. ואם הוא כתב פחות משמעון, אז אין זה מלאכת מחשבת. לא. אומר רשי, שעליו דרך החומים, יש כאן חידוש עצום, שהכוונה שלו היא בעצם מורכבת משתי כוונות שונות. יש כוונה לחטיבה הגדולה, ויש גם כוונה לחלק מהחטיבה הזאת, דהיינו לשם. למה הוא צריך לכתוב שם? אז לדעת רבי שמעון, המלאכה היא כתיבת התיבה, דהיינו היחידה הגדולה, ושתי אותיות זה שיעור במלאכת כתיבה, אז אפשר לחייב אותו על שיעור של שתי אותיות. אבל כיוון שהיה לו מחשבה לכתוב כל השם של שמעון, אז לכן הוא לא עשה מלאכת מחשבת לגבי שמעון. מה שאין כן עליו לחכמים, אז הוא חייב על שם משמעון, כי יש לו כוונה גם על שם, על כל שתי אותיות יש לו כוונה. אז אם כן, לדעת החכמים, מחשבתו לכתוב שמעון חלה על פי דין גם ביחס לאותיות המרכיבות את התיבה שמעון. עכשיו יש פה הערה למטה, עין משנה ברורה סימן שמם, שכתב שכתיבת אות אחת בשבת אסורה מדורייתא, כדין חצי שיר בכל מלאכת שבת. אז לעניות דעתי זה יהיה תלוי במחלוקת בין חכמים לרבי שמעון. כי מתי אני יכול לומר חצי שיר עושה תורה? כשיש משמעות לחצי שיר, אלא חסר פה בחשיבות של השיעור עד שהוא עושה שיעור שלם. אז גם חצי זית של נבלה נחשבת כנבלה, אבל עוד אחת, אם המלאכה היא לכתוב תיבה, לכתוב איזה חטיבה, לא משנה לי אם זה חטיבת שם משמעון או שמעון, אבל עוד אחת היא לא חצי של תיבה, היא כלום. אז אינני מבין פה את המשנה ברורה, הוא מניח כהנחה פשוטה שיש דין של חצי שיר מדאורייתא בכתיבת אות אחת. והוא יהיה פטור מחטאת, אבל עבירת דאורייתא של מלאכת כסיבה יש בידו. ואני הזדהיתי, נראה שדין זה יהיה תלוי במחלוקת התנאים. אני הייתי אומר שזה לא תלוי במחלוקת התנאים, אלא אפילו רב שמעון מודה, אפילו חכמים מודים שיש חטיבה קטנה, דהיינו שתי אותיות של שם. אבל אם הוא כתב ממם ולימם, אז זה לא כלום. מה אתה אומר, דניאל?
לא, זה תלם בחקירה שלמד לפני כמה שבועות, אם חצי שזה דין בפני עצמו, או חלק מהדין של
השיר.
אם זה דין לפי עצמו, אז יש בעיה לכתוב רק שם, שזה נפרד מהיסוד של הכתיבה.
או בלי קשר למשנבור.
אולי זה היסוד של המשנבור, שזה הלכה של המשנבור.
או תגיד זה עוד פעם אחת, זה לא פעם.
לא, אני לא ברור.
אוקיי, תחשוב על זה.
I don't quite understand how you're answering the Malachi Masheva's problem. If I'm writing it, I definitely want to put the shin and the mem on the way there. I don't want anybody to read anything like the word shame, because that's not my intention. So even though I'm attending for the letters, but you can't tell me that the shame unit is machshavet.
Well, that's Reb Shim.
But I'm saying, what's the other? I don't want to communicate shame. I don't want anybody to read that, even on the way. As I'm going,
but
somebody comes by and reads shame. I said,
right.
No, that's not
but
my
since
message.
I need... In other words,
I need the letters, but I don't need the shame construct.
So the letters themselves become units. Why? Because since in order to achieve my final goal, I need to get by all these units.
The units
themselves are part of my kavanah.
But not the shame unit. In other words, I'm happy enough to have.
No. Shame has two osios. What I'm saying is.
Yes, but you have to say that there's machshavet on the message of shame, because otherwise, it's again the question is it's not half of Shimon. It's nothing. Shame is not part of Shimon. Shame is not subsidiary to Shimon. Shin is, mem is, but shame is not part of Shimon.
Right. So I think what the Chachamim are saying is that he has kavanah for the osios. Let me just see if I'm right.
So then it's not shame. We might as well come up with a word like Reuven, the Reish Aleph. Fine.
Oh, cool. Why did the Mishnah give that example of
it
shame?
Must be the unit.
I don't know enough about that at this point. It's an excellent question. But he said the following. Rashi says
Reish Aleph is not a word. I don't understand. Reish Aleph, Reuven. Reish Aleph is not a word.
Yeah, Rashi seems to say it's because of the osios. That, all right, so Tzorchim, you know, it's on Daf.
I think that even excited by shame saying you have needed a mem sophit. I've seen those kind of discussions.
Right. That's also relevant to this discussion. But I think
it wouldn't be relevant to Reish Aleph.
But we're not talking about, I don't think we're talking about a case where he wrote a mem sophit.
Of course not.
Right.
Otherwise he can't write Shimon.
Right. So again, I'm just reading to you here. I'm sorry, I don't have the Gemara in front of me. Again, my purpose here is, in the original plan, was that there'd be an hour of Chavrusa learning after the Shir. And that's happened, right?
Wow.
Okay.
Yeah,
so just do me a favor, during that hour of Chavrusa, open up Rashi on Daf Tzadi Zayinomid Beis, Divra Maschil, Ki Kosav Shem. And I think Rashi says there that he has Kavanah for the Osios. And therefore, since he had kavanah for two osios, that's kavanah for meleches. No, it's niskaima machshavto, because since he had kavanah for those two osios, and that's exactly what he wrote. Again, he had kavanah for five osios, but he wrote two out of the five. Is that enough to constitute a kavanah for a full-fledged meleches ksiv? But again, it comes out very interesting that it's not just one single unit, according to the Chachamim, but we break down the unit into its component parts, and we generate kavana for those component parts, that's sufficient to engender a meleches ksiva. And that sets up ksiva as a at least some sort of a halacha merkez. So again, just to list all the sugis that we've done, Baruch Hashem, I think we did a lot of sugis here. As lazy sugyot dibarno, kavana bitfila, sheishtei halachot bekavana, haskoros bitfila, haim... יש כאן שתי חובות נפרדות זו מזו, או שהן משתלבות יחד לפעולה אחת של תפילה. לאו עניתק לעשה, האם ביטל עשה לרבי שמעון נחשב לפעולת בפני עצמו, וייתכן שמתרים בו בשעס ביטל עשה? Meleches Otsa, Dibano al Hanocha, Yitachin Shanachat HaKhefetz, Eina Chilek, Mi HaPulot HaMechayvot Oto BeHotsa, Tnufa V'maisa Nazir, Lu'umat Kol Shar Pu'ulot Shal Nazir, He Lo Machmat HaNazir, V'latir TaNazir V'yayin, Ela Machmat Chal Shem Shlomim, Bekirim Shlomim, Dibano al Mitzvah Tshuva Uvidui, the Hainu She Vidui, who chelik mi tshuva, the ein adam mit kaper below Vidui, aval yitachen shezerak legabei kapora, v'az ha Vidui ma veta kapara, lumatzot legabei tarat adam, v'afkoshen rosha, is yitachen she tshuva ze maspik, dibano al girish al katin, shitachen she kabolos ol mitzvahs, einena pula ha migayeret, ele hu rak begeret nai, Dibano al tainus baldin shahezber shal atayna ulai hu chitzoni leetzev atayna levishas shatnes as lefi habeis halevi hanaat halevisha hi rak magdira et hasug shal levisha shatorah asra aval enkan maise shal hanor before Dibano al siluk monea legabei milo shal gerus Dibano al siluk monea benogel likinyoni gzela Imze lefirav Yosef ligabei shinui ha chefetz shinui maise imze lefi rabba al yidei yeush siluk monei al yidei yeush divan al mitzvahs arba kosos haim yeshli po mitzvah murkevet mishdayim mi amir sabroch vegam shtiyas hayayin divan al meleches hafia haim gemar hafia hu chelek mi amachayiv. ודיברנו על חלוקים נפרדים או יחידה אחת לגבי כסיב הסגט ומסיר אוסו, לגבי שלושת הרגולים, לגבי עובר ושתי הלחם, לגבי מלאכס כסיב, לגבי מלאכס מרקה ופטש. עד כאן. בסדר? אוקיי.
If the ger, the ger cannot have a bris mila, he's a hemophil.
He's hemophil.
Does that mean he can never undergo gerus?
So that's the question we have to ask. I'll give you a beispiel. A person never has no arm. Is he chayv in tefillin or he's not chayv in tefillin?
Yeah.
One could say he's chayv in tefillin, but he doesn't have an arm. If he doesn't have an arm, he can't implement that chiyuv. So honest Rach wonder patre. Yeah, the other way of saying is that the arm itself is machayev tefillin. If he has no arm, he's not chayev. If it's done, you have to say honest Rach wonder patre. So I'm just using that as a bishul. Honest
Rach wonder patre is somebody who's mitzvah and the Torah. You're somebody he's a goy.
Oh, so no. What I'm trying to say is the following: as far as the chalos gerus is concerned, how do I view a person who doesn't have the possibility of mila? Are we saying that he's an RL because he has a chiyuv mila but he can't fulfill the mitzvah of mila? Or are we saying he's not an RL at all? Arlus itself is a product, is generated by the chiyuv mila, and you cannot impose a chiyuv mila on
him. You know that's not true.
How do you know that's not true?
Because by a yid who is a hemophiliac and can't have that, he's usher to go on harabayis because he's an RL.
Is that really so?
Yeah, that's the din.
I'd love to see that inside out. That comes as a surprise to me. Yeah, Meisach Masmach Mila, I think the father's allowed to bring the Karban Pesach. He's not considered the father of an Aryan. Okay, so I don't know. Yeah, no, again, so you know what, Alan? I would say that I would say, talking to myself, that if I said what you said just now and I was talking to myself, I would say I'm jumping the gun. So I'm not going to say it to you, because you may be, orangutan in the sugya, but it sounds to me like that's jumping the gun.
It sounds like the crux of the matter is that you're labeling him as an oral.
Right, that's what I'm asking, because you remember that we discussed at great length the Brisker Rav. The Brisker Rav says that why does Avraham Avinu fall on his face? So it says because at that moment he had the mitzvah of mila. Then he became an orel, and he couldn't stand in front of the Shekhinah as an orel. Again, that's I got it, but I'm just using it as a memory device I seem to recall that someone who doesn't have a chiyuv of mila is not an oril, and if a hemophiliac doesn't have a chiyuv of mila, if he parallels someone who doesn't have arms, light, if I assume that because he doesn't have an arm, he's not chayav in Mila, then I don't think he has a shame oral, and I think he can definitely become okay, a get. But again, I don't know. It's a fascinating question. It would be hard for me to believe on an emotional level, which doesn't prove a thing, that a hemophiliac cannot be misguided. Right? That it rubs me the wrong way. But maybe that's so. I don't know. You know, in the halachic universe, anything's possible.
And going to Miklash is not the same thing.
Where did you hear that from? Halach is harsh.
I got it from you.
Oh, okay, good. I see you listening. Halach is very harsh. It really is. You know, we think that, you know, Halach is mother Rachmanis. You know, it's the... Oh, yeah. That Halach is so compassionate, you know. And it just is not so. It's not always the case. There's something called an aguna. And no one can be matur naguna, you know. They can come up here with all that term they want. But at the end of the day, there's such a thing as an aguna. Again, Chachamim went very far to try to be makel on aguna. They accepted the Eidus of Eid Echad. They accepted Eidus of Apostle, an Eved, an Isha. Even possibly certain cases, very rare, of circumstantial evidence. Ayin, you know, September 11th, you know, and all the tshuvas about that. I think they were matir 11 agunas in September, on, you know, in that tragedy. But at the end of the day, there is something called an aguna, whether you like it or not. And I gave the example yesterday of a man who dies childless, leaves a widow, and he has a brother who was born that day, the day before he died. She cannot get remarried, unless there are other brothers, for 13 years minimum. That is a halakhic tragedy. And I challenge anyone to tell me that the halakha is this compassionate mother. Halacha tries to bend, and we try to bend the rules as much as we can. There's Hefzei Meruba, and there's Igun, and there's Kavod Abriya, Kavod Karal Abriya, Shedokalos, Semina Torah. I can give you a long list of heterim, but there is also Midas Adin.
Well, there's a lot of examples like that.
Yeah.
Bamzer is another one.